אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו 60 החדש. הבוקר נדבר עוד על גירושין בגיל מאוחר, בגיל השלישי. נדבר גם על שיא הפעילות האינטלקטואלית שמתרחש לקראת גיל 70, כן, אנחנו נרחיב על כך. מה שנקרא, הזקנה יכולה לחכות. עוד נדבר איתכם על תעסוקה ואושר בגיל השלישי, הקשר ביניהם, יש קשר, זה אומר לפחות מחקר שאנחנו נדבר עליו פה. יום השמיעה הבינלאומי, יש יום כזה והוא יחול בשלושה במרץ, שזה בעוד יומיים. אנחנו נדבר על ירידה בשמיעה ועל ההתמודדות איתה בגיל השלישי. כל אלה יחד עם מוזיקה ישראלית ותיקה, כמו שאנחנו אוהבים, מראשית הפופ הישראלי. בצוות הבוקר, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יובל יסוד, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12. לא מכבר דיברנו כאן על ההיבטים המשפטיים והכלכליים של גירושין בגיל השלישי. נדרשנו לכך משום שיותר ויותר עורכי דין שמתמחים בתחום דיווחו על עלייה במספר זוגות שמבקשים בעצם להפריד כוחות, להתגרש ולפעמים להיפרד גם בלי להתגרש, העיקר לא להיות ביחד. אז אנחנו מנסים לבדוק עכשיו מה קורה באמת לזוגיות אחרי כל כך הרבה שנים ביחד. האם הזקנה מחדדת פערים ביחסים בין הזוגות? האם מומלץ לפרק את החבילה? גם אם היא מוכרת אבל לא כל כך חביבה כבר? האם עדיין יש בגירושין סטיגמה? במיוחד כלפי בני זוג בגיל השלישי כשהם מתגרשים. האם יש הבדלים בין גברים לנשים כשבודקים מי רוצה באמת לפרק את העסק בדיוק כשיוצאים לפנסיה? על כל השאלות האלה ועל כמה נוספות שיעלו אנחנו ננסה לענות עכשיו ביחד עם יעל שלנו, חביב שלנו, שהיא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי. שלום יעל.
שלום.
נתחיל בשאלת כן או לא. להתגרש או לא להתגרש בגיל 70, למשל.
וואו, איציק. אם רוצים להתגרש, ואם רוצים שזה מה שנכון, אז כן.
יפה, שאלה הבאה.
אוקיי, כן ולא, מלא.
מה קורה לנו באמת כש... אנחנו יודעים שזה קורה. אנשים יותר ויותר מבקשים את החופש שלהם, ולא נכנעים דווקא למוסכמות ולמה יגידו, וגם בגיל 70 וגם בגיל 80 שמעתי, מבקשים לפרק. מה קורה דווקא אז? למה דווקא אז אצל אותם אנשים מבשיל הצורך והכוחות לקום ולעשות מעשה?
אז אני חושבת שלא מבשיל הצורך כמו שמבשיל הכוח. זאת אומרת, הרבה זמן זה משהו שעובר בו, שנוכח, שנמצא במערכת יחסים, שרואים מסביב שקורה ואפשרי ואפשר לשרוד את זה. ובאמת אולי לעת זקנה ככה יש את האומץ להגיד אני יכול יותר, או מגיע לי יותר, או אני זכאי לחיים אחרים, חיים טובים יותר. אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים לעשות ככה די בגס, בחתך גס, להגיד שגברים יותר נוטים לפרק את החבילה בין גיל 50 ל-60, ודווקא נשים יותר נוטות לפרק את החבילה בין 60 ל-70 ומעלה. יש איזושהי תבונה נשית אולי בגיל יותר מבוגר של הכל בסדר, אני אהיה בסדר, אני כבר לא תלויה בכלכלה, או אני לא תלויה ברשת החברתית של הבעל שלי, או אני לא תלויה בהרבה מאוד גורמים שלכאורה החזיקו את הזוגיות הזו לאורך שנים, ואני הרבה יותר אמיצה אולי, ככה אני אוהבת את המילה שהשתמשת בה, באמת אמיצה לצאת, לצאת החוצה ולהגיד מגיע לי. בעוד גברים שהם מפרקים מערכת יחסים, הרבה פעמים הם נוטים לחפש מערכת יחסים חדשה. זאת אומרת, זה כמעט תמיד עבור קשר אחר, קשר חדש. נשים פחות מפרקות זוגיות בשביל קשר חדש, הרבה פעמים יותר בשביל עצמן, בשביל הרווחה הנפשית והאישית שלהן.
איך את מסבירה באמת את הפערים האלה בין גברים לנשים? זה בגלל שגברים ילדותיים יותר ככל שהם מתבגרים?
זאת שיחה עם הרבה מוקשים.
בואי נדרוך עליהם ביחד.
יאללה, אני אגיד ככה, אני חושבת שבהחלט יש איזשהו מפגש עם זהות גברית בגיל המבוגר שרוצה לשמר יותר את הנאורים, שרוצה לשמר יותר את התפקיד הגברי, את הזהות הגברית, ואולי משהו בהנחכה של אישה מבוגרת בבית פחות מאפשר את זה, היציאה החוצה בעצם לפגוש או לפתח קשר חדש, יותר מיני אגב, הרבה יותר בין אישי, רומנטי, מעוררת אל הגבר את התחושה באמת הגברית, בעוד אצל נשים דווקא החוויה היא יותר להתכנס, יותר דווקא להתעסק בעצמי, להתעסק בצרכים שלי, לא עבור מישהו אחר, אלא עבור עצמי יותר. ואני חושבת שגבר, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתקופות פרישה, שגבר הרבה פעמים כשנלקחת ממנו, אולי המהות או המשמעות הגברית של אני מפרנס, אני מחלקל, אני מחזיק את המשפחה, אני הגבר, פה יש הרבה פעמים נפילה בזהות ובדימוי העצמי, שאיזושהי אולי מערכת יחסים אחרת יכולה שוב להעלות ככה את, את האגו, ככה לטפח את המשמעות, לטפח בעצם את, את הצורך השלי, את הצורך שלי שוב להרגיש משמעותי וגברי, במושג הגברי.
מה בקונסטלציה המשפחתית גם יכול לעזור או לדחוף לשם או ההפך, לעכב?
תראה, אנחנו יודעים להגיד שיש כמובן שכמה שאנחנו נמצאים יותר שנים ביחד, אנחנו משיגים יותר רכוש ביחד. זאת אומרת, אנחנו עושים במהלך השנים הרבה יותר רכוש, שהוא הרבה פעמים ככה נמצא כאיזשהו גורם מרתיע בלפרק את הקשר. אני יכולה להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד זוגות, וזה משהו מאוד מאוד מעניין, שלא התגרשו בפועל, אבל בבית הם חיים כמו זוג גרוש לכל עניין ודבר.
מה זה אומר?
לכאורה כלפי חוץ יש כאן בית אחד, יש פה זוג שחי, יש כאן אולי עדיין הורים מתפקדים, או סבא וסבתא מתפקדים, בתוך קונסטלציה משפחתית, אבל בחוויה האישית ישנים בחדרים נפרדים, יש מעגלי חברויות שונים לגמרי. אני מכירה לא זוג אחד ולא שניים שגם מחזיקים במקביל מערכת יחסים רומנטית מחוץ לקשר הסו-קולד זוגי. זאת אומרת שאנחנו לכאורה שומרים על המעטפת.
בידיעת בן הזוג השני?
כן, 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 לגמרי. אנחנו שומרים על המעטפת כי אנחנו עכשיו לא נפרק את כל העניין אולי המשפטי הזה, או לא נערב עכשיו עורכי דין ונחלק את הרכוש, אבל בחיים, ביום-יום שלנו, אנחנו לא נהיה זוג. כל אחד יחיה את חייו תחת קורת גג אחת, נאמר. זה מאוד מעניין, אולי אתה יודע, לשאלתך, אנשים אומרים, אני לא עכשיו אתחיל להיכנס לריבים ולמלחמות ולחלק את הרכוש, ולאן הוא יעבור, לאן אני יעבור. אנחנו נחיה ביחד, לכל אחד יהיה את החלק שלו בבית, ולכאורה נהיה ביחד, אבל לחלוטין לחלוטין נחיה לחוד.
זאת אומרת, יש לזה גם יתרונות כלכליים. אני לא רוצה להיכנס אליהם, כי דיברנו על באמת על הזכויות ועל היתרונות של גירושים ומה כדאי להילחם ומה לא כדאי להילחם. אבל זה החלק שפחות מעניין אותי בשיחה הזאת שלנו. אותי מעניין באמת, אחרי שעושים את ההחלטה, ממה שאת מכירה מהקליניקה, מה החוויה? זאת אומרת, בוא נתחיל בשתי תקופות. אחת, נגיד ב-4, 5, 6, חצי שנה הראשונה אחרי הפרידה, ההיפרדות, הגירושין, ומה קורה, והאם את רואה אותם גם שנה, שנתיים, שלוש אחר כך, ומה את יכולה לתאר ממה שאת מכירה?
אז אני ככה באמת יכולה לתאר מהחוויות שלי, מהקליניקה, באמת שמתחיל איזשהו תהליך שבדרך כלל האישה בגיל מבוגר מובילה אותו. כמו שאמרתי קודם, 50-60 גברים ו-60-70 פלוס נשים. אבל אם ככה באמת אני אתייחס למה שאני מכירה לזוגות המבוגרים יותר, אז באמת אישה מובילה אותו. הגבר הרבה פעמים מנסה דווקא כן לשמור על איזשהו שלום בית, להבין מה היה לו בסדר. אני יכולה להגיד שהרבה פעמים ההחלטה או הבקשה של הגבר היא שתישאר בבית, והוא אולי יזוז קצת הצידה. אם קודם דיברתי על הפורמט של לחיות ביחד אבל איחוד, אז הרבה פעמים הגבר מעדיף את צורת החיים הזו, זאת אומרת לא לפרק את החבילה אלא להישאר ביחד, גם אם אני מבין שהיא מנהלת חיים מקבילים לזוגיות שיש לנו.
חיים מקבילים במובן הרומנטי או חיים חברתיים אחרים?
גם וגם.
זאת אומרת, גברים, שוב אנחנו עושים כאן הכללה וזה, אבל גברים מחליטים בכל זאת להישאר בבית עם האישה שכבר יש לה רומן אחר, ובלבד שהם לא יצטרכו לדאוג לעצמם לבד?
נכון. הרבה פעמים הלבד הרבה הרבה יותר מפחיד מהקושי שלה להישאר ביחד, שאגב גם זה איזשהו ככה שלב שאני מנסה יותר לאבד אותו באמת עם גברים מטופלים, ולהבין מה הפחד בלהישאר לבד, או מה הנזקקות הזו, או בעצם מה הצורך להישאר בתוך מערכת יחסים שהיא כבר לא מערכת יחסים, היא אפילו קצת סוג של איזשהו סדיזם. משהו שבעצם אני כואב לי נורא, אני לא יכול לשאת את המחשבה שאולי האישה שלי נמצאת עם גבר אחר, אבל זה עדיף לי על להיות לבד. זאת איזושהי אולי פיקציה שגם אותה אנחנו ככה מאבדים בתהליך של מה המשמעות של להיות לבד, מול מה המשמעות של להיות עם אישה שכבר לא חיה בתוך הבית. אני חושבת שזה תהליך מאוד מאוד מורכב, וכמו שאנחנו תמיד אומרים בשיחות שלנו, איציק, אנחנו מדברים נורא 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 בהכללה, ואני בטוחה שיש זוגות שאומרים, זה בדיוק אנחנו, ויש זוגות שיגידו, ממש לא, אנחנו לא מבינים על מה הם מדברים, וזה בסדר, והכל נכון והכל טוב, אבל ככה, אם באמת אנחנו שמים אצבע על נקודות הקיצון, אז בהחלט נכנס כאן איזשהו מאבק רגשי. אני ממש לא מדברת על המאבק כלכלי, אני לא נכנסת לשם, גם לא בקליניקה,
כן.
אבל כן איזשהו מאבק רגשי של לשמר או לפרק, ומה הנראות ומה יגידו ומה המשמעות לתא המשפחתי, מורכב מאוד.
בואי נדבר על יחסי המין, משהו שפחות מופיע כעילה לגירושין. כמה באמת מותו של המין הוא פקטור בפירוקים? אני אספר סיפור מהמשפחה שלנו. היו לי דודים שביקשו להתגרש בגיל 75-80 אפילו לדעתי הוא היה, והתירוץ שנתנה אשתו זה הוא כבר לא טוב במיטה. היא אמרה את זה הרבה יותר יפה בערבית. אני לא זוכר.
מעניין. קודם כל יפה שהיא אמרה. מאוד מאוד יפה שהיא אמרה.
זה לא כך יפה, כי אחותו, שהיא גם דודה שלי, נורא נעלבה בשבילו.
אנחנו הרבה פעמים אומרים, מי שנעלב שילך לטפל בעצמו, שלא יטפל בבעיה, אלא שיטפל בעצמו אם משהו מפריע לו.
לא, היא נעלבה בגלל גיסתה שקומה עליבה את אחיה. כן.
ולאן זה יפתח?
כן. הם נפרדו.
אוקיי. והיא באמת מצאה זוגיות טובה יותר, מעשירה יותר?
נראה לך? לא.
אוקיי. מעניין.
כן, אבל באמת, כמה באמת מותו של המין מקרב סיום יחסים?
הרבה פעמים אנחנו מדברים על יחסי מין ועל אינטימיות בגיל המבוגר, שאם בגיל צעיר מין אולי הוא אחד הדברים הראשונים שמסמנים לנו שיש בעיה בקשר, כשאין יחסי מין, בגיל מבוגר זה פחות, יש יותר אינטימיות, יש פחות מיניות, ויחד עם זה, אני בהחלט מכירה לא מעט אנשים מבוגרים, זוגות מבוגרים, שמתחילים להכניס צעצועים, צעצועי מין למיטה, באמת בגלל המקום הזה שאני כבר לא יכול בגילי המבוגר אולי לתפקד, אבל אני כן יכול עדיין לתת גוד טיים לאישה שאיתי במיטה. אני חושבת שקודם אמרת ככה את המילה תירוץ, ואני נזהרת ממנה, סיבה. כי זה לא באמת תירוץ, זו איזושהי סיבה שאולי עליה אני בונה מגדלים ללמה אני רוצה לפרק, אבל היא בהחלט סיבה משמעותית. ואם אין גם מין וגם אינטימיות וגם איזושהי קרבה רגשית, רגשית, אתה יודע, של הלב, של השיח, של הביחד, אז אולי באמת לא צריך להחזיק מערכת יחסים כזו, אלא אם כן אני אומר, זה כבר מה שיש לי ואני לא רוצה משהו אחר. אז אני חושבת התחלנו את השיחה בעצם מהמקום של להתגרש או לא להתגרש, אז אני חושבת שאם עולה המחשבה והיא מבוססת, ואני יודעת לאן אני רוצה להגיע, ואני יודעת למה אני רוצה לפרק, ואני עושה את זה בצורה אחראית ובוגרת ומובנית, אני חושבת שבהחלט אף פעם לא מאוחר, אף פעם לא מאוחר להתגרש, אף פעם לא מאוחר להתחיל מערכת יחסים חדשה, טובה יותר, אחרת, מספקת יותר. אתה יודע, הגיל הוא לא פקטור.
יפה, אני חושב שזאת הנקודה
היפה.
כן, אף פעם לא מאוחר להתגרש, איזה כיף, תענוג.
נכון, גם.
יעל חביב, חביבה מאוד מומחית לגיל השלישי, מטפלת זוגית לגיל השלישי, מתמחה בגיל השלישי. אנחנו ניפרד בשיר של רבקה זוהר, אהבת הגברים, מתוך שירי החומש. מתאים?
חשבתי שתשים את בוא הביתה, אני כבר לא אכעס.
לא, 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 זה לא.
אוקיי.
בהזדמנות אחרת, בהקשר אחר. יאללה. יעל חביב, תודה רבה.
יום טוב. ביי ביי.
הגר מתוך הארגז מוציאה היא מחרוזת על נוגים כמודה Thank you.
וכך אני קורא בכתבה של שירלי נחמה פרקה שהתפרסמה בוויינט לפני שלושה ימים. שיא הפעילות האינטלקטואלית האנושית מתרחש לקראת גיל 70, וכך קובע המחקר שנערך באוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון והתפרסם לאחרונה בכתב העת לרפואה של אוניברסיטת ניו אינגלנד. מהמחקר עולה כי מוחו של אדם מבוגר הוא הרבה יותר פלסטי, הרבה יותר גמיש וניתן לשינוי ממה שמקובל לחשוב, וזה בגלל כמות המיאלין, זה אותו חומר שמסייע למעבר מהיר של אותות חשמליים במוח, אז הכמות הזאת של המיאלין רק גדלה עם השנים, והייצור הפעיל של החומר מגיע לשיא בגיל שבין 60 ל-80. בשורה התחתונה, בגילים האלה, היכולות האינטלקטואליות גדלות, שימו לב, ב-300% בהשוואה לממוצע, לכן זה לא מפתיע שאנשים בני 60 רק מתחילים את פעילותם היצירתית, ובחותרת הכתבה נאמר בני 70 מתגלגלים על דיונות, קופצים בחבל ומטפסים על עצים. ובשפת העם שלי אני אוסיף, דגים עפים וציפורים סוחות. עינת פורת עמוס היא גרונטולוגית ומנחת סדנאות פרישה. בשנים האחרונות היא מנסה להוביל שינוי תפיסתי, חברתי ומדיני במה שהיא מכנה תקופת התבונה. היא גם חוקרת תהליכים נוירולוגיים, קוגניטיביים ורגשיים של בני הגיל השלישי, וגם מנחה קורסים תחת הכותרת מתנת הגיל. שלום עינת פורת עמוס.
בוקר טוב.
אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת. אז זקנים מתגלגלים על דיונות, זה תענוג. רק לחשוב על זה.
נכון. מה שחשוב לי לדייק, זה שאני לא בהכרח קוראת לאלה שמתגלגלים על הדיונות זקנים.
אנחנו כן, זהו.
כן,
את לא מתראה את התוכנית שלנו, אבל אצלנו אנחנו אוהבים להגיד זקנים, כי אנחנו שמחים בזקנה.
אני אוהבת זקנה, ואין לי שום
דבר. אז מה הבעיה שלכם זקנים?
אין לי שום בעיה. להפך. אותם אני חוקרת וחיה כל חיי את הזקנה. יחד עם זאת, אנחנו יודעים היום שתקופת החיים שהיא בין 60 ל-80, וזה לא באמת הגיל הרי, אנשים לא מזדהים עם כל מה שיש לנו בראש על זקנה.
בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעשות שינוי גם במושגים.
נכון.
אוקיי, אז בוא ניגש לדיונות בכל זאת.
אז הדיונות זה האמצעי,
כמובן,
וזה כיף גדול. ובעצם לפני 4 שנים בערך אני הבנתי שהדרך הכי יעילה להעביר את כל התכנים שאני מלמדת היום, בקורסים ארוכים, שנתיים, של 6 שעות בשבוע, מסורבלים ומרתקים, אבל הדרך הכי יעילה זה לא דרך הישיבה בכיתה בסדנאות, אלא זה דרך הטבע. ולא לדבר על, אלא לחוות את. ואם אני רוצה לדבר על חוויה של הרחבת גבולות עצמי, של מציאת הקו הדק בין להתאמה, להרחיף את מה שאני יודע ויכול לעשות, לבין להיות קשוב לגוף שלי ולצרכים שלי, ולהצליח להרפות תוך כדי המאמץ. אם אני רוצה לדבר על האיכויות הכל כך חשובות האלה, הדרך הכי טובה זה בעצם לתת לאנשים לחוות את זה. ולדוגמה, בטיפוס על דיונה, כשאני מתאמצת להגיע לראש הדיונה, אני יכולה בדרך לשאול את עצמי כל הזמן, האם הצעד הבא הוא נכון לי? או שאני דווקא צריכה לנשום עוד נשימה ולעצור? מה זה בשביל ההתפתחות? לפעמים ההתפתחות הכי גדולה של בני 60-70, או אולי לאורך כל החיים, זה דווקא להגיד עכשיו די, עכשיו אני לא ממשיכה כמו שאני יודעת להילחם בחיים ולעשות ולעשות ולעשות, אלא רגע אומרת, סטופ, את קשובה לגוף.
זאת אומרת, אם אנחנו נתייחס לתהליך על זה, לא, גם כמטאפורה, אבל כמשהו מעשי, זאת אומרת, לעולם לא, את אומרת, הגיל לא צריך לעצור אותנו מלבדוק את, את הגבולות הפיזיים שלנו, את היכולות שלנו, לעולם לא להפסיק ולהתייאש ולומר, זה אני כבר לא יכול, אני זקן, הברכיים שלי זה לא מה שהיה.
כן ולא.
אוקיי. בואי נלך עם הכן ואחרי זה עם הלא.
אני חוזרת בשביל להסביר את זה לפתיחה שלך. שהמוח יש לו יותר יכולות ויותר חכם ותבונתי, זה לא בדיוק פשוט. כל היכולות האלה של המוח התממשו בגיל המבוגר עם... נעזור להם להתממש, אם נמשיך לייצר פעילות שמרחיבה ומפתחת אותו. הפעילות הזאת, המשמעות שלה, זה להמשיך וללמוד דברים חדשים, ולא למידה ששמעתי הרצאה ואני הולכת הביתה ומה שנשאר נשאר, אלא למידה שיש בה התמאה ויש בה הפנמה, ויש בה באמת הרחבה של... הסינפסות של המוח שלי. וזה קורה רק כשאני חווה דברים באמת עד הסוף. ואם אני חוזרת עכשיו למאמץ שאתה שואל עליו, אז אנחנו זקוקים, המוח שלנו זקוק יותר מהכל למאמץ. שנתאמץ עד כדי הזעה, אפילו עד כדי כאב. עד כדי כאב.
למה? דור...
אתה מכיר את המושג מבוגרי על?
לא, תספרי לי עכשיו.
מבוגרי על זה מושג מתחום הנוירולוגיה. החוקרים שחוקרים את המוח מצאו שיש אנשים בני 60 ומעלה שהמוח שלהם נראה ומתפקד כאילו הם היו בני 25. ובדקו...
לפי איזה פרמטרים?
יש היום אפשרות לתארך כל האיבר בגוף שלנו. במין אלגוריתמים מסובכים יותר או פחות. ובעצם אותם חוקרים שתיארכו, בדקו את הגיל של המוח של האדם, הם יודעים שמוחות של אנשים מבוגרים, שהמוח שלהם נראה ומתפקד כאילו הוא מוח של אדם צעיר, א', זו תופעה שהולכת ומתרחבת. נקודה. אנחנו רואים את זה. ביום יום, אתה התחלת ואמרת, כולנו חווים את זה. יחד עם זאת, הלכו החוקרים ובדקו מה משותף לכל מבוגרי העל.
שוב, נגיד מבוגרי העל זה מבוגרים בגיל הכרונולוגי, שהמוח שלהם בבדיקה כלשהי מראה צעירות יתר.
בדיוק.
מדהים. אוקיי.
מה שמשותף לכל מבוגרי העל זה שיש איזשהו אזור במוח שהוא ליד המגדלה והוא גדול יותר מאזור, מלאנשים רגילים בגילם, הוא יותר עם יותר מסה, יש בו יותר פעילות, הוא כביכול יותר נפוח,
והוא אזור שאחראי
למאמץ עד כדי כאב. זה אזור שעובד שאנחנו מתאמצים מאוד, אפילו שעד כדי כך שכואב לנו. עכשיו בואו רגע ניקח את זה ליום יום שלנו.
אני חייב להבין את זה, זה מרתק. עד כדי כאב, אבל כאב נסבל או כאב שאפילו מאתגר אותנו?
דבר ראשון, ברור שנסבל.
אוקיי.
וברור שמאתגר אותנו.
לא, זה לא ברור, כי אם לי כואב, אני לוקח אקמול.
אבל זה כאב ראש. בוא נעשה הבחנה.
כן.
כשאנחנו בפילאטיס ביוגה, כשאנחנו בפילאטיס וביוגה, תמיד אומרים לנו הרי לשמור על עצמנו, אבל אומרים להגיע לסוף המתיחה, למקום שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים יותר, לנשום רגע, ואז...
ולפני שכואב.
למתוח עוד יותר.
אוקיי.
עכשיו... החוקרים מארצות הברית משווים את זה קוראים למבוגרי העל המרינס. בעברית, ישראלית, זה הצייטת או מטכ"ל. אלה שמסיימים את המסלול, יושבים מתחת לעץ, אין להם כבר כוח יותר, והמפקד אומר, קומו, יש עוד מקטע. עכשיו, בואו ניקח את זה אלינו ליום-יום, עוד יותר קרוב. מה שחשוב זה שנרחיב את היכולות שלנו ולא משנה במה. אם זה בעבודה בגינה, אם זה ביכולת לקרוא חומר תיאורטי שמאתגר את המוח שלנו ואנחנו ממש מזיעים. אוקיי? זה אזור במוח שלא רק מתאפיין בכאב, אלא גם בהזעה. אני תמיד אומרת, מבוגרי העל יודעים להזיע. כשאנחנו מזיעים, כשאנחנו מתאמצים...
זאת אומרת, להזיע ליטרלי, זאת אומרת, ממש מאמץ עד כדי להזיע.
ממש. אבל זה לא חייב מעבודה פיזית.
כן, כן, אני מבין.
זה לפעמים יכול להיות מלקיים שיחה אינטימית עם הנכד, ולהצליח להחזיק את המבט בעיניים שלו עוד דקה, כשהוא חוזר מיד למסך. להצליח לקיים שיחה אינטימית עם הבן, כשהנושאים כל כך רגישים
וכואבים. עינת פורת עמוס, אני לצערי אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט, ואת כל הדברים האלה את מעבירה בסדנאות הפרישה שאת מעבירה לאנשים לקראת סיום תקופת העבודה שלהם ויציאה לגמלאות?
כן, רק אני לא קוראת לזה פרישה, אבל כן.
איך את קוראת לזה? המשך החיים.
חקרתי, אני חוקרת תהליכי התפתחות, התחדשות, משמעות, שוקה, וזה הסדנאות נקראות, נתנות התבונה, ובעצם אני מלמדת אנשים לממש את כל הידע וניסיון החיים שרכשו לאורך החיים. יש לכם את זה, לאנשים המבוגרים. אני רק מלמדת להוציא את זה החוצה.
כן, כמו שאמרנו, הכותרת של הסדנאות שלך, של הקורסים שלך, מתנת הגיל, ואכן הגיל השלישי הוא, אנחנו למדים יותר ויותר, הוא הופך לסוג של מתנה וחיים חדשים. עינת פורת עמוס, היה כיף לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה. להתראות.
מה אומר אז מה באתי? מה אומר אז מה באתי?
60 החדש.
עכשיו אנחנו נדבר על תעסוקה ורמת האושר, או ליתר דיוק על השפעת התעסוקה על רמת האושר בקרב ישראלים בני 60 עד 80. מחקר חדש בנושא נערך במרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. למחקר הזה שותפים הפרופסור ישראל לוסקי, זכרו לברכה, שנפטר טרם פרסום המאמר, הדוקטור אריה שרמן, ייבדל לחיים, והדוקטור הילה אקסל רד, שהיא חוקרת תעסוקת מבוגרים בבית הספר לחברה ומדיניות באוניברסיטת תל אביב, ובמכון אהרון למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי בהרצליה. דוקטור אקסל רד היא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום לך.
שלום
וברכה. מטרת המחקר שלכם, כמו שקראתי, הייתה לבחון את השפעת המצב התעסוקתי והיקף התעסוקה בקרב בני 60 עד 80, השפעות על הרווחה הסובייקטיבית, זאת אומרת כפי שהם האנשים מעידים. אני טועה?
לא, אתה אמרת נכון.
יפה, אז מה העליתם במחקר?
אז אנחנו מצאנו באמת הרבה פעמים תעסוקה מעלה את רמת האושר, אבל זה לא תמיד נכון. בהרבה מקרים...
רציתי להגיד לך, זה לא חוכמה, זה ברור, אבל...
אבל הנה, זה לא תמיד נכון.
בדיוק.
למשל, אם תחשוב על עבודה שהיא מלחיצה, עבודה שהיא קשה, עבודה שהיא פיזית, אז היא לא בהכרח תעלה את רמת האושר. ולעומת זאת, אם אנחנו ניקח עבודה שהיא מפתחת, מפתחת את היכולות, מפתחת את הכישורים של הבן אדם וכולי, אז כן, רואים בצורה מאוד ברורה שרמת האושר תהיה גבוהה יותר.
למה התמקדתם בעצם בגילים האלה שבין 60 ל-80? הרי עבודה מלחיצה משבשת את חייו של כל אדם, כמו שאמרת, בכל גיל.
אז תראה, איציק, אני אגיד לך, כשקובעי מדיניות מתווכחים ורבים ודנים על העלאת גיל פרישה, אנחנו דווקא רצינו להסתכל על האנשים עצמם, על העובדים. וגילי 60 עד 80 זה פחות או יותר הגילאים שהם רלוונטיים. יש אנשים כמובן שפורשים לפני גיל 60, אבל בדרך כלל אנחנו מדברים על הגילאים של 60 עד 80, וכן אנחנו רואים בשנים האחרונות בעקבות העלאת גיל פרישה, את המגמה הזאת של עלייה בשנות העבודה ונטייה של אנשים לפרוש בגילאים דווקא יותר מבוגרים. אבל כשאנחנו הסתכלנו על המחקר שלנו, הסתכלנו על אנשים בני 60 עד 80 שהרבה פעמים כבר פרשו. לפעמים הם פרשו עוד לפני בכלל שהעלו את גיל הפרישה, ולכן אצלנו במדגם אנשים פרשו עוד הרבה לפני גיל הפרישה הרשמי. אז למרות שכששאלנו את האנשים מה אתם חושבים צריך להיות גיל הפרישה, ושאלנו אותם מתי אתם הייתם רוצים לפרוש, והם אמרו, ציינו גילאים מבוגרים, בפועל אצל האנשים שכן פרשו אצלנו במדגם, הם פרשו שנים לא מעטות לפני גיל הפרישה.
זאת אומרת, הייתה שם איזה, היה רצון אקטיבי כן להגיע את תקופת הפרישה הזאת.
נכון, ובפועל הרבה מאוד אנשים לא הצליחו.
והצטערו. מה עוד שאלתם אותם במחקר?
אז שאלנו אותם מה לדעתם צריך להיות גיל הפרישה הרשמי, ומאוד שמחנו לגלות שאנשים תמימי דעים, גם לגבי גברים וגם לגבי נשים, שצריך להעלות את גיל הפרישה הרשמי. היום אנחנו מדברים על 62 לנשים, על 67 לגברים, ואתה יודע, הוויכוח עוד נמשך, אם בכלל צריך לבטל את גיל הפרישה,
זהו,
או להעלות את גיל הפרישה של נשים.
כמה באמת האופציה של להשאיר את זה פתוח, או למסע ומתן בין העובד למעסיק שלו, יש אופציה כזאת?
אז אנחנו לא שאלנו את זה באופן ספציפי, אנחנו שאלנו מה אתם חושבים צריך להיות גיל הפרישה, וכולם חשבו שהוא צריך להיות יותר גבוה. גם לגברים וגם לנשים, ממה שמדובר עליו היום. ואחת המסקנות, אני חושבת, מהמחקר הזה, זה שיש פה אפליה מצד המדינה, כשהיא אומרת לאנשים בגיל מסוים שהם צריכים לפרוש. אנחנו יודעים היום שתעסוקה תורמת לבריאות, במחקר שלנו הראינו גם שהיא יכולה לתרום לאושר, ולרמת האושר של הפרט, ובמובן הזה, כשהמדינה אומרת לאנשים מסוימים שהם צריכים לפרוש בגיל מסוים, אז יש פה פגיעה בהם.
כן. כן. יש הבדלים בין אנשים שהביעו סביעות רצון מתחום העיסוק שלהם לבין כאלה שלא אהבו את תחום העיסוק שלהם לגבי הדעה שלהם מתי צריך להיות גיל הפרישה?
אז כשאנשים מרוצים ממה שהם עושים, כשטוב להם בעבודה, אז כמובן אתה יכול להגיד את זה באופן אינטואיטיבי, שהם רוצים להישאר במקומות העבודה שלהם, וגם רמת העושר שלהם בהתאם היא גבוהה יותר.
אז אמרנו שיש קשר ישיר בין עצם התעסוקה וגם האיכות שלה. איך באמת מודדים את העושר סביב הקשר לתעסוקה?
אז אנחנו משתמשים בסולם שהוא סובייקטיבי, כמו שציינת בהתחלה, ואנחנו שואלים שאלות כמו עד כמה חשת רגשות של שמחה, או רגשות של עצב, או דיכאון, עד כמה אתה מוצא משמעות בחיים שלך, סיפוק וכולי. והשאלון הוא כאמור סובייקטיבי. זה אומר שאתה יכול לקחת שני אנשים, שלכאורה אובייקטיבית התנאים שלהם יהיו דומים לגמרי, מבחינת מצב משפחתי והכנסה וילדים וכולי, ועדיין הם ידווחו על רמת עושר שהיא שונה. אבל מבחינתנו זה בסדר, כי אנחנו מסתכלים על ה... תמונה סובייקטיבית על נקודת המבט של האדם עצמו, ולכן זה הקריטריון שהשתמשנו בו. זה משהו שהוא מקובל ונהוג גם במחקרים אחרים בעולם.
כן, בחלוקה בין גברים לנשים, הדעות היו הבדלים בעמדות, בדעות של נשים וגברים לגבי גיל הפרישה?
הייתה הסכמה בקרב כולם שאין שצריך להעלות את גיל הפרישה. דווקא מעניין בהקשר של גברים ונשים לציין שלא מצאנו הבדלים ברמות העושר בין גברים ונשים. אבל מה שכן, יש הבדלים ברמות העושר כשאתה מסתכל על הכנסה. אנשים שמרוויחים יותר...
זאת הייתה השאלה הבאה שלי. כמה יש השפעה למצב הסוציו-אקונומי של הנשאלים על התשוקה שלהם בתעסוקה?
אז כשאנשים מרוויחים יותר, הם הרבה פעמים שמחים יותר ורמת העושר שלהם גבוהה יותר. וכאן נכנסים ההבדלים בין גברים ונשים. כלומר, הרבה פעמים נשים מרוויחות פחות, ואז הם... סביעות הרצון שלהם נמוכה יותר, לא בגלל שהם נשים, אלא בגלל שההכנסה שלהם היא נמוכה יותר. אבל דווקא בהקשר של הכנסה, אני רוצה לציין את הנושא של התנדבות. כי התנדבות זה משהו שגם מצאנו בצורה מובהקת ומאוד ברורה, שמשפיע לטובה על רמת העושר.
מה זה אומר, התנדבות?
זה אומר שאנשים שהם בוחרים איזושהי פעילות התנדבותית שקרובה לליבה, והם כוללים אותה בשגרת החיים שלהם, ואני מציינת את זה כי כאן דווקא אין את הנושא של הכנסה. התנדבות היא סוג של עבודה.
אבל יש תמורה רגשית גדולה.
אבל יש סיפוק ויש משמעות, וכאן נכנס מאוד חזק העניין הזה, שזה לאו דווקא נותן הכנסה כספית, אבל מעלה את רמת העושר בצורה אחרת.
מי רואה את המחקר שלכם? מי מהגורמים המשפיעים על חיי הזקנים בארץ?
המחקר נעשה במסגרת מרכז טאו, ואני מאוד מקווה שהוא יגיע גם לקובע מדיניות.
אתם כמובן תנסו להביא את זה לשם. מעניין, הדוקטור הילה אקסלרד על הקשר שבין תעסוקה ואושר בקרב בני 60 עד 80 בישראל. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי. רדפתי אחריך, אך הילדים קסמו לך יותר. בפיהם יפה אתה, מאין כמוך עד מתי שירי מפני תסתתר. עד מתי שירי מפני תסתתר. בחשכת הליל רדפתי אחריך, אך האוהבים קסמו לך יותר, בפיהם יפה
דרכי אפר רדפתי אחריך אך החיילים קסמו לך יותר בפיהם יפה אתה מאין כמוך עד מתי שירי מפניי תסתתר עד מתי שירי מפניי המון אדם רדפתי אחריך אך הזמרים קסמו לך יותר בפיהם יפה אתה מאין כמוך עד מתי שירי מפניי תסתתר עד מתי שירי
החדש. בשלושה במרץ יציינו ברחבי העולם את יום השמיעה הבינלאומי. כן, יש יום כזה, לכולנו ידוע כי השמיעה אצל לא מעט בני ובנות הגיל השלישי הולכת ונשחקת ככל שמתקדמים בגיל, לא אצל כולם. אבל זה מוכר. וכמו בתחומים רבים, גם כאן להתקדמות הטכנולוגית בעולם, יש תפקיד מאוד מרכזי בשיפור איכות החיים של הזקנים, לפחות לא רק, אבל כמובן גם בכל מה שקשור לשמיעה שלנו, כי בזה אנחנו עוסקים עכשיו. כדי לדעת עוד על נזקי הפגיעה בשמיעה, על הדרכים להתמודד איתם, וגם למנוע אותם, אנחנו הזמנו את האורחת הבאה שלנו, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור דנה דוד. דוקטור דנה דוד? דוקטור דנה דוד איתנו על הקו? האם דוקטור דנה דוד? הדוקטור דנה, היא לא שומעת אותי דנה דוד?
אני שומעת אותך, אתה לא שומע אותי.
אוקיי. אני רק אומר שאת קלינאית תקשורת, מומחית להתאמה ושימוש במכשירי שמיעה לזקנים, ואת גם עובדת...
למבוגרים, מעל גיל 18.
ואת עובדת גם עם עמותת בקול, נכון?
נכון, ומרכז הרם.
כן. בואי רק קצת על יום השמיעה הבינלאומי. אני חייב להודות שהתוודעתי אליו ממש היום, לא ידעתי שיש יום כזה.
בגלל השכיחות הגדולה של ירידת שמיעה בכל העולם, ובמיוחד לשכיחות הכל כך גדולה של ירידת שמיעה על רקע גיל, כל אדם שלישי מעל גיל 65, וכל אדם שני מעל גיל 75, יש לו ירידת שמיעה כזאת שמצריכה שימוש במכשירי שמיעה.
תגידי עוד פעם את הנתון.
כל אדם שלישי מעל גיל 65, וכל אדם שני מעל גיל 75, יש לו ירידת שמיעה בינונית ומעלה, שמצריכה שימוש במכשירי שמיעה. זה המוני המוני אנשים.
זה נתון מדהים.
נכון. ואנשים צריכים להבין שירידה בשמיעה היא קודם כל פגיעה ביכולת שלנו לתקשר, היא פגיעה בתקשורת. והסכנות של ירידת שמיעה לא מטופלת הן מאוד גדולות.
אנחנו נגיע, עוד מעט נגיע לסכנות, אבל בואי קודם נדבר קצת על המחוללים. מה קורה שם שנוצרת ירידה כל כך משמעותית בשמיעה בגילים האלה מעל 65 ו-75?
כמו שכל החושים שלנו מתקהים או נחלשים במידה מסוימת על רקע גיל, גם השמיעה שלנו נחלשת על רקע גיל, זה ירידה עצבית בשמיעה, פשוט בגלל שתוחלת החיים כל כך עלתה, והיום אנשים בגילאים האלה מתפקדים בחברה ורוצים ליהנות מהחיים ולהיות חלק מהחברה, העניין הזה של ירידת שמיעה והפגיעה בתקשורת מפריע להם, ולכן הנושא הזה עולה הרבה יותר למודעות.
אוקיי, ומכיוון שאתם, אנשי המדע, אנשי הטיפול, מודעים לנזקים האלה, איך אתם מכינים אנשים צעירים יותר לגיל הזה, אם בכלל אפשר למנוע את הנזקים האלה?
א', זה לא כל כך אפשר למנוע אותם חוץ מחשיפה לרעש, לא עוזרת לנו לשמוע טוב יותר. אין בזה מניעה, כמו שצריך לדעת איך להתמודד עם זה כשזה קורה. צריך לעשות בדיקות שמיעה אחת לשנה מגיל 50, לראות מה מצב השמיעה, וגם אין טיפול, לא לוקחים כדור ושומעים טוב יותר. הטיפול בירידת שמיעה הוא הרכבת מכשירי שמיעה. מכשירי שמיעה, הרכבה שלהם שומרת את האדם פעיל, שומרת על העצב פעיל, וכל המחקרים מראים שאנשים שמטפלים בירידת שמיעה שלהם, כלומר משקמים את השמיעה שלהם באמצעות מכשירי שמיעה, איכות החיים שלהם גבוהה יותר, הסיכוי שלהם לקבל דמנציה הוא נמוך ב-30% מאנשים עם אותה ירידת שמיעה לא מטופלת. אני לא אומרת שזה גורם לדמנציה, אני אומרת שיש קשר עם דמנציה. דיווחים של אנשים עם ירידת שמיעה לא מטופלת על בדידות, על דיכאון, על עייפות, נפילות ואשפוזים, הם הרבה יותר גדולים, קרב כאלה שלא מרכיבים מכשירי שמיעה.
יש, אגב, יש, דיברנו קודם על גברים ונשים במחקר אחר, אבל מעניין אותי אם יש הבדלים בין גברים לנשים בירידה בשמיעה.
מעט יותר לא באחוזים גדולים, אבל גברים סובלים מעט יותר מירידת שמיעה, ונשים מרכיבות יותר מכשירי שמיעה.
ומה יש בוודאי, מכיוון שזה מדע שמתפתח כל הזמן והדברים משתכללים, מה המילה האחרונה במכשירי שמיעה? תני לי איזה דרמה של מישהו שלא שמע כלום ופתאום יכול לשמוע ציוט הציפורים בגן.
זה לא צריך לא לשמוע כלום, ציוט הציפורים, אחר שזה התדר של ציוט הציפורים הוא בתדרים הגבוהים, אז הירידה קודם כל בתדרים הגבוהים היא מאוד מאפיינת ירידות שמיעה על רקע גיל, אז באמת אנשים שמרכיבים מכשירי שמיעה הם נזכרים שיש גם ציפורים בעולם, וזה החל מירידות שמיעה בינוניות, אתה פתאום שומע את הסביבה טוב יותר. צריך גם להבין שבגלל שירידת שמיעה זה דבר הדרגתי, ברוב הירידות, בטח ירידת שמיעה על רקע גיל, לא יום אחד קמים ולא שומעים, זה תהליך מזדחל. אז אנשים פחות מודעים לזה, והרבה פעמים קודם כל בני משפחה וחברים אומרים לאדם ומרגישים שהוא לא שומע, ורק אחר כך האדם עצמו מבין, כי שמיעה, מאחר שזה החוש הכי חשוב שלנו, הוא חוש טריקי, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא שומעים. אנחנו בטוחים ששמענו מצוין, אבל בעצם השלמנו מדמיוננו את השמיעה.
כן, יש לנו עוד חצי דקה. בואי תגידי לנו מה הדבר הכי חשוב לעשות עם השמיעה ברגע שמרגישים ירידה.
כשמרגישים ירידה בשמיעה, ללכת לעשות בדיקת שמיעה, וגם לפני שמרגישים מגיל 60, לעשות בדיקת שמיעה זה דבר פשוט, פעם בשנה, ולראות מה מצב השמיעה. וברגע שיש ירידה, להרכיב מכשיר שמיעה, וכשכבר מרכיבים מכשיר, כשרוכשים מכשיר שמיעה, להרכיב אותו כל יום, כל היום, ולא רק לצורך.
הדוקטור דנה דוד, תודה רבה.
בשמחה.
להתראות.
שנשמע רק דברים טובים.
שנשמע בעיקר. להתראות. ביי.
להתראות.
כאן אנחנו מסיימים את 60 החדש להיום. תודה רבה מאוד לצוות, ענת שרון בלייס, עריכת משנה, אבי שמאי בהפקה, יובל יסוד, טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה יובל אביבי. אני איציק יושע, נתראה כאן גם מחר. להתראות.